פרשת בעלותך, כן, פרשת בעלותך, ללויים. וידבר השם, זה בפרק ח' פסוק ה', וידבר השם אל משה לאמור, קח את הלויים מתוך בני ישראל ותיארת אותם. כן, יש ציווי לקחת את הלויים, לטהר אותם. קח את הלויים, קחם בדברים, אשריכם שתזכו להיות שם אנשים במקום. לוקחים אותם פה בעצם להעלות אותם בדרגה, שהם יהיו יותר מבני ישראל, הרגילים, הפשוטים, והם יהיו מכובדים יותר מבני ישראל, לויים, מקבלים מעשרות, נכון? מעשר ראשון ללוי, יש להם כל מיני זכויות בעם ישראל. ורש"י אומר, צריך לקחת אותם בדברים, אשריכם, צריך לשכנע אותם. למה? בדרך כלל כשאתה בא להעלות מישהו לגדולה, זה לא בדיוק, אנשים רבים על זה, לא צריך לשכנע אותם. נכון. אני רואה, נראה, יש פה כמה דברים. רש"י באמת בא מסביר את ה... טוב, בואו נעבור על זה. דבר ראשון, קצת אדומה, נכון? למה? מפני תמאי מתים שבהם. כן, והעבירו תער על כל בשרם. הם מחפרים על הבחורות שעבדו עבודה זרה, ועבודה זרה זה זבחי מתים, אז זה המצרוע הקרוי מת, אז לכן הם צריכים להעביר תער על כל בשרה. מאוד מעניין, כאילו להעביר את השיער, בגלל שהם מחפרים על הבחורים שעבדו עבודה זרה, לכן הם צריכים תקלחת כמו מצורעים, כי מצורע נקרא מקצת רחוק. אז ראיתי באמת באחד הספרים שהוא מסביר את העניין, שתראה, לפי המהלך שאתה אומר, אז מצוין. ובעצם כל הדברים פה הם סמל של התנערות ממצב קיים והעברה למצב אחר. ולכן יש תומעת מת, יש תנופה שיש בהמשך, יש את הכיבסו בגדיהם, ויתהרו, העבירו תער על כל בשרה. רש"י הולך פה כן לכיוון של למצוא את הסיבה, כאילו, הגיונית יותר, למה באמת כל פרט ופרט עומד בפני עצמו. דרך אגב, כתוצאה מזה, מי עבר את התגלחת הזאת, העבירו תער על כל בשרה. כלום, ראש, דקן, הכל. כל הלווים. במקרה כזה, לא, נכון, זה הוראה מצווה מיוחדת, הוראת שעה, כן. תער, תער. מצווה, את הלווים, אין הפעם הראשונה. רק בפעם הזאת. נכון, נכון. אני אצלך פה את הסיפור הזה עם הלווים. דרך אגב, אומרים שתוצאה מזה, זה היה מחלוקת קורח למשה רבינו. ומי היה זה כאן יותר ארוך? לקורח או למשה? שתיהם היו מגולחים את השר. שתיהם לא היו עם כלום. אז ככה ש... גם הרוח, גם הזקן, גם הכל. לגמרי, כזה פירו תער על קורח. משה לא היה לוי? משה היה משבט לוי כמו כל הלווים. נכון, למה לא? למה הוא עצמו לא? אולי משה היה לוי של כהן עד הסוף? מה נראה לי? כתוב שמשה היה לדין שכוהן, שמתי שהוא רצה היה יכול להיכנס, אבל... כן, בסדר. טוב, בכל אופן, העבירו אותה על כל מצורה. אז רש"י באמת אומר שהסיבה היא כי זה כמו מצורה, ומת נקרא מצורה, והבחורות עבדו עבודה זרה, שזה זבחי מתים, לכן הם היו צריכים לגלח את השיער. אז דבר ראשון, מה הקשר בין הלוויים לבחורים? מי פה לא בסדר? הלוויים? הלוויים היו בחטא העגל? לא. בני לוי לא היה אפילו אחד שהיה מחטא העגל. זה היה רק בני ישראל. נכון? בני לוי ברגע שמשה רבינו יורד מהר סיני, ומכריז מי להשם אליי ויעטפו אליו כל בני לוי. אז הוא לא היה, והם לא היו ברשימה הזאת. נו. ואיש את אחיו ואיש את קרובו, ורק שמסביר שהמסביר יכול להיות אחי. יפה, אז הם באמת היו תנאים מתים, פשוט כי הם נגעו במתים. אבל מה זה בהעבירו תער? אין דין בנוגע באמת להעביר תער. הדין הזה נאמר במצורה. כשאומרים פה שעובדי עבודה זרה, הם כמו מצורעים, כי עבודה זרה זה מת, ומצורה הוא חשוב כמת. לכן עובדי, ומי זה? זה הבחורים. הבחורים הם אלה שעשו את העבודה לפני העגל. ראיתי שהרב שטיינמן אומר שהסיבה היא פשוט בגלל שכשאדם בא לקדש מישהו אחר, אז הוא צריך דבר ראשון להיות נקי לגמרי. זאת אומרת, אתה בא, המשפיע חייב להיות נקי נקי לגמרי ממה שהוא בא להשפיע. לקשור בעצמך ואחר לקשור אחרים. סבא שלי היה אומר, רבן ציון בלאו, היה אומר, נחבסה דרכינו ונחקורה. זאת אומרת, נחבסה דרכינו, ההמרה אומרת שהיום אין לי שיכול להוכיח. למה? כשאתה בא לבן אדם ואומר לו, תול, תיסם מבין שיניך, יש לך תיסם, חתכת עת בין השיניים, אז נוח, תל לך, אתה מדבר איתי על תיסם בין השיניים, תול קורה מבין עיניך. אתה מדבר איתי על תיסם, הוא כביש עת קטן, יש לך כזאת קורה בעיניים, אתה מדבר איתי על תיסם בין השיניים. ולכן, בדורנו, אומר בגמרא, אין מי שיכול להוכיח. אתה אומר, אז מה הפתרון? אתה בא ואומר, לא עשתה לו בסדר. אתה אומר, בואו יחד להתחזק. נחפשה דרכינו, לא תחפש דרכיך. נחפשה דרכינו ונח תורה. ואז התורה תנוע. לא ישתמשו בה בשביל לנגיע איך אותך להגיד, הנה, לא, לא עשית אותו. הסגנון צריך להיות נחפשה דרכינו, כולנו יחד. אני כן. אתה אומר, כל כיסה מבין שיניך, יש לך. נמצוא חיסרון במישהו אחר. עכשיו, זה באמת חיסרון. כשאדם בא להשפיע, הוא חייב להיות נקי לגמרי. כשאדם רוצה להשפיע על אחרים, לקרב אחרים, הוא לא יכול לתת לעצמו אפילו טעות קטנה. טעות קטנה אצל התלמיד, נודלת לטעות, סליחה, טעות קטנה אצל הרב, נודלת להיות טעות גדולה אצל התלמיד. רואים את זה לכל אורך הדרך, את השפעת הדורות, דיברנו לפני שבוע, רואים על בית הלוי, נכון? שאומר את אשרי איש ירא את השם, מצוותיו חפץ מאוד ולא פסחר מצוותיו, כי אדם שאצל האבא, אז השאלה אם הוא חפץ במצוות או בשכר המצוות. אבל הרצון הזה של שכר המצוות יוביל בדור הבא לחפש שכר שהוא גם זמין, לא רק צ'ק דחוי, אלא מזומן. זאת אומרת, אם אדם רוצה את המצוות עצמם טהור ונקי, זה יעבור הלאה לדור הבא נקי. צייה קטנה היום מתפתחת בהמשך לצייה גדולה, אצל המשפיע והמושפע. ולכן ככל שהאדם הוא יותר משפיע, הוא צריך להיות יותר זהיר בעצמו. זאת אומרת, הסיפור ששמעתי ממקור ראשון, לפני שבועיים, אברך אצלנו שאבא שלו מאוד קרוב לרב שטיינמן משנים, אבא שלו יהודי כבר היום בין יותר מ-80, והוא קרוב לרב שטיינמן עוד מטולל פונוביץ' לפני 50 שנה, ולפני תקופה הוא קיבל כספי צדקה. מישהו ניגש עליו, הביא לו כסף, זה צדקה תחלק לאבריחים. והוא לא, הוא בכלל לא, הוא לא גבי צדקה, הוא לא בן אדם שמתעסק עם הדברים האלה, אבל פעם נותן לו מה לא, קשור אליי. הוא התעקש, לא, עליך אני סומך, תיתן לפי שיקול דעתך, נתן לו את הכסף. הוא לא יודע מה לעשות עם הכסף, למי לתת, מה לעשות, אז הוא לא הרב שטיינמן. שאל אותו מה לעשות, אומר לו, שטיינמן אמר לו, יש לך ילדים? אמר לו, כן, אברכים, יושבים ולומדים, אומר, כן, תנו עזב ראשונים, תן להם. לא, והוא אומר, אומר לו, זה כזה פשיטות, כאילו פשוט, מה, תקרא, תן להם, הם קודמים לזה. מצוין, הוא לא עובר כמה ימים, וכאילו, הבן שלו מספר לי שהוא פוגש אחד, קוראים לו הרב ליברמן, וליעזר ליברמן, הוא כנראה לי שהוא אנגלי במקור, הוא יקב את אחד הגדולים את הרב חיים קניאבקי. יושב שם את הרב חיים קניאבקי, והוא מצוא את הרב קניאבקי, את הרב שטיינמן. והוא מספר לו סיפור, יש אחד הנכדים של הרב שטיינמן, שהוא אברך, שיושב ולומד, באמת אברך, קצת יותר מוכר, אבל באמת אברך רציני, רציני, רציני. הוא אומר, אין לו כסף לכלום, אין לו אוכל בבית. הוא בא וחשב כבר מחצן ילדים, ממש, אני מרות. אז הוא אומר, הרב ליברמן הזה, נכנס לרב שטיינמן. הוא אומר לו, ברוך השם, אצלך עוברים היום כספי צדקה, כמה? מיליונים, כל חודש. לצדקות, לכל מיני לימי ישיבות, חסידים בליטאים וספרדים ואשכנזים וכולם. יש לך פה נכד, שמסתובב פה בבית, הוא מגיע, הוא דווקא יושב וכותב את השיעורים של סבא שלו של הרב שטיינמן, תיתן לו זה. עכשיו, למה הוא שאל? כאילו, מה פתאום הוא בא להגיד לו? הרב ליברמן הזה, הרב שטיינמן קרא לו, נתן לו סכום גדול של כסף, לך תיתן לאברך הזה, לאברך הזה, לאברך הזה, כאילו, שלא ידעו שזה ממנו. כאילו, חילק להם כספים. והוא אומר לו, מה, הנכד שלך, זה שאני תורא פה, המצב שלו קשה מאוד, אין לו, כאילו, מה, למה אתה רוצה להכניס גם אותו לרשימה? הוא אומר לו, אין בעיה, אתה יכול להכניס אותו לרשימה, אבל מהרגע הזה אין לו דריסת רגל פה בבית. הוא לא יכול לדרוך פה בבית. אם הוא רוצה להיות פה בבית, ממני הוא לא יכול לקבל. עכשיו, אתה יכול להגיד, בסדר, זאת ההנהגה, יש לך כספי צדקה, אל תיתן לקרובים. למה? כי זה מסוכן. איך רב ישראל סלנטר היה אומר, אנשים, כתוב בהלכה שצריך להקפיד על ייחוד עם נשים. הוא אומר, צריך להקפיד גם על ייחוד עם כסף. יש תאוות ממון, רובם, מיעוטם בעריות. רובן בגזל. כסף כספים זה דבר מסוכן. להישאר נקי בכסף, לא להיות, להתחיל לעשות, כן, שם לעצמו, כמו שאמרת בגמורה בכתובת לאחרונה, הוא עושה שומה ופתאום זה יוצא יקר מדי וזול מדי, ובדיוק איך שמתאים לו, לא משחקים עם כספים. הוא אומר, ברגע שהוא מקבל ממני, אני יכול לתת לו, כמו כל אברך, אבל אז הוא לא בן משפחה שלי. הוא לא קשור אליי. עכשיו, מה המעניין הוא, כאילו, הרב הזה, כאילו, זה שאנחנו מדברים, שסיפר לי את הסיפור, הוא אומר, הוא משגיח בישיבה, יהודי תלמיד חכם, יהודי חשוב מאוד, הוא ממש מתפלא. הוא אומר, מזמן אחד הוא שומע סיפור כזה, והרב ליברמן מאוד נאמן, אתה שומע, כאילו, הוא בא למעשה עצמו, שהוא לא מוכן בשום אופן לתת לנכד שלו. מצד שני, כשאני באתי לשאול, הוא אמר לי, בפשטות, כאילו, לכתחילה של לכתחילה, מה פירוש? תן לילדים שלך. וההבדל הוא לכאורה הנקודה הזו. ברגע שאתה משפיע, ברגע שאתה נמצא בעמדת הנהגה, אם אתה אברך, אפילו רב, משגיח בישיבה, תמיד חכם, הכל יפה, הוא אמר לו, הילדים קודמים, זה המשפחה קודמים. ברגע שיש עליך עול של ציבור, הנהגה של ציבור, שם משפיע חייב להיות נקי לגמרי. ואישום, אפילו, בני משפחה זה טבעי, זה נורמלי, הקדוש ברוך הוא רוצה שאדם יהיה אב את בני המשפחה שלו. אבל צריך להיזהר. פה אדם בסדר גודל כזה צריך להיזהר גם מנקודות כאלה. אבל לא, זה אדם מאוד נחמד עכשיו. נכון, שלא יהיה פיקפוקים. שמשה רבנו לקח כסף בעצמו. יש ברות יפה של, מי אומר את זה? סייפלר. הסייפלר אומר, דווקא פרשה שלנו, זה רואה, אתה המשך את הטענות על משה רבנו, כן? ויקנו איש לאשתו ממשה. אז הוא אומר, וכתוב בפסוק, ויקנו למשה במחנה, לאהרון קדוש השם. אמר הסייפלר שהטענות שלהם היו שונות. משה רבנו, הרי לקח את האוהל וישב מחוץ למחנה. מה היו הטענות של הציבור על משה רבנו? ויקנו למשה במחנה. למה הוא לא מסתובב בין העם? למה הוא לא נמצא פה כל הזמן? למה הוא בורח חוצה? אומר, אהרון הכהן היה בדיוק כעת, מתנשא, בדיוק. הוא יהיר, הוא מתנשא, הוא בלגייבה. תמיד, זה ענב מאוד, משיבות בגאווה. למה, ויקנו למשה במחנה, למה הוא לא במחנה? אהרון היה בדיוק ההפך. כל היום רץ מאיש לאשתו לעשות שלום בית. 70,000 ילדים נולדו בשם אהרון. משלום בית שהוא עשה בין זוגות. תחשוב כמה שנים של עבודה זה יום, יום, שלוש, כל יום שלוש זוגות. הנה, עשינו פה פעם חשבון. זה יוצא כל יום שלוש זוגות. לעשות שלום בית. הוא עבד בזה יום, בוקר עד ערב. נו, מה היה הטענות על משה, על אהרון הכהן? לאהרון, קדוש השם. מה זה קדוש השם? ככה מקדוש כל הזמן בעיבונה? צריך להתבודק, לפרוש, להיות עם עצמו קצת. מה שיעשה לא יהיה טוב. הוא בא מאוחר, אמרו, בטח היה עם האישה בבית. בא מוקדם, למה לא יכול להיות בבית? אתה בתוך ביתו, אומר המדרש. זאת אומרת, כל מקום, כל מה שהוא יעשה, ויקנאו למשה במחנה, לאהרון קדוש השם. טוב, לא, לא, אז לכן התורה באמת נותנת לנו פירוט מדויק, שעורך את המשכם, בדיוק כל מה שהיה. פסוק בתהילים. תהילים. ויקנאו למשה במחנה, עין זין, נכון? עין זין, תהילים. טוב. אז נכון לכן, הוא אומר לקחת גם פר בן בקר ומנחה, סולת כולה בשמן, והקרבת את הלווים לפני אוהל מועד, והקרבת את הלווים לפני השם, וסמכו בני ישראל את ידיהם על הלווים, ואז עושים תנופה, אהרון מניף אותם תנופה לפני השם, והלווים יסלחו את ידיהם על ראש הפרים, עושים חטאת ועולה, מעמידים אותם ועושים תנופה, והבדלת את הלווים והיו לי הלווים. כמו שהוא פה מסביר, בגלל הבחורות, לא נעריך בזה עכשיו. יש פה באמת כמה נקודות. דבר ראשון, קח את הלוויים מתוך בני ישראל. זאת אומרת, כאילו, מבני ישראל, מתוך בני ישראל, באים הלוויים. יש פירוש יפה של האיגרא דקלה, איגרא דקלה זה בני פוספור, יהיה לי מלך מדינות, אומר, אם אתה לוקח את המילה ישראל, וכותב אותה מלא, יוד, שין, ריש, א', למד, כן? מלא, עם כל האותיות. יוד מורכבת מיוד ובדלת. האות האמצעית, וו, שין, שין יוד נון, האות האמצעית, יוד, ריש, ריש יוד שין, האות האמצעית, יוד, א', א' למד פי, אמצעית, למד, למד, שזה האות האחרונה מישראל, זה למד מם דלת, האות האמצעית, מם, מה יוצא? הלוויים, לוויים, לוויים, זה יוצא באמצע, למד וו, יוד יוד מם, כבר קח את הלוויים מתוך בני ישראל, אילו בתוך המילה ישראל יש את המילה הלויים, לויים, והפנים. עכשיו, דימרנו על זה פעם, גם כן מה שדומה מהגאון מבילנה. הגמרא בתחילה, פה בקמיה, הגמרא אומרת שם, יש ארבעה אבות נזיקים, שור בור, נבאה, הבאר. מה זה נבאה? אומרת הגמרא, מחלוקת רב שמואל, האם נבאה זה השן, או מבאה זה אדם. אומרת הגמרא, למה אדם נקרא מבאה? מה הקשר בין אדם? אם תלעיון ואיו, כן? אם אתם רוצים, תתפללו. אמר שאומר, מה מבוקר, מה מליל, למה הגלות נמשכת כל כך הרבה זמן? אומר, אם תלעיון ואיו, שובו איתיו בתרגום, אם תתפללו, אז הגאולה תבוא במהירות. אומר, אז לכן, תלעיון זה לשון בועה, בועה זה מתפלל, מבקש, ולכן בעיה, כן? בעיה, כושי, שואל. מבקש. אז אותו דבר גם אם מבעה, אדם נקרא מבעה. מבעה, אתם תרגם את זה לעברית, מבעה פירושו מתפלל. זאת אומרת, יש ארבעה אבות נזיקים, שור, בור, מתפלל ואש, הבאר. אז אדם נקרא מתפלל. אומר, גאון מבין, איפה זה מרומז? כי המעלה מותר, באמת בונים מהגמרא שם, כן? שאתה רואה שהמהות של בן אדם, זה מתפלל, תפילה, ואני תפילה. מה? כן, האדם כמה שהוא מתפלל, הוא גם מסוכח. אמר הגאון מבינה משהו מאוד מעניין, הוא אומר, קח את המילה אדם, ותפתח אותה, תפרוט אותה, א', ד', מ', כן, א', ד', מ', א', ד', מ', ד', ד', מ', 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 כן, א', ד', מ'. זאת אומרת, תוריד את הא', את הד' ואת המ', מה נשאר לך? ל', פ', ל', ד', ומ', אותיות, מתפלל. זאת אומרת, האדם, הגלוי שלו זה א' ד' מ', הפנימיות שלו זה מתפלל. האותיות הפנימיות של האדם, מה שנסתר מהמבט החיצוני זה, זה אדם זה מתפלל, זה מבט. טוב, אבל גם פה יש באמת, גם כן, הוא אומר בישראל, הפנים של ישראל, מתוך פני ישראל. אבל האמת היא שגם זה לא רק מתוך פני ישראל, זה בכוח פני ישראל. מי שמעריך בזה הרבה זה רבי צדוק הכהן, יש לו קונטרס דברי סויפרים. דברי סויפרים שם באות עבר, הוא מעריך להדביר שהכוח של הלוויים מגיע מבני ישראל. הלוויים בעצם אין כוח אפילו. לא שהלוויים יש להם קדושה מיוחדת. הלוויים תלויים בבני ישראל. ככל שבני ישראל יהיו קדושים יותר, אך הלוויים יהיה את כוח הקדושה. הוא כדרכו מביא המון ראיות מחזל, מדרוש עם גמורת, להוכיח את הנקודה הזאת. אבל באמת הנקודה של קח את הלוויים מתוך בני ישראל ותיארת אותם. כוח הלוויים מגיע מבני ישראל. מעניין שאנחנו רואים בהמשך גם כן, ש... מה? ליווי. טוב, זה כבר מגיע מלוי עצמו שאומר שם ליווי, הפעם היא לווי שאלה. גם היום, כן? כמו שאמרנו, הכהן מגיע מכתוב כוח זה שהוא מסוגל להיות שמח בשמחה של מישהו אחר, ועצוב בצער של מישהו אחר, ולכן הוא זה שראוי להתפלל בשביל היהודים. אותו דבר הלוי. הוא מגיע מתוך הכוח שבני ישראל נותנים לו, הוא נהיה הלוי. מעניין לראות בהמשך שאתה רואה, ושמחו בני ישראל את ידיהם על הלוויים. מה זה שמחה בדרך כלל? הגדול תומך על הקטן, נכון? משה תומך את יהושע בן נון. הגדול תומך את הקטן, הרב תומך את התלמיד. פה מי אתה רואה? בני ישראל תומכים את הלוויים? סליחה, נכון? עכשיו המפרשים אומרים, איך עשו את זה מה? כל בני ישראל סמכו? אומרים שלא, שהם נציגים מתוך העידה, זקני העידה סמכו בשליחות של כל עם ישראל. זה הסמיכה, וסמכו בני ישראל את ידיהם על הלווים. ככה זה הלך. עכשיו, לעומת זאת, סמיכה, אז יש במקרה הפירושים מעניינים. יש השם משמואל. השם משמואל אומר שלעם ישראל היה פה כוח גדול של טוב עין. טוב עין הוא יבורך, הוא אמר, והקנאה גדולה יכולה להיגרם. עד היום, כל בני ישראל יכלו להתקרב לאוהל מועד. מגיעים עכשיו ואומרים, לא, רק הלוויים שומרי משמרת, הם ישמרו, הם יהיו קרובים, ואתם תהיו רחוקים. הייתה יכולה להתעורר בלב של בני ישראל, סוג של עזק המוות אהבה, קשה כשעול קנאה. לא רוצים, מה פתאום שאנחנו נהיה? הוא אומר, עם ישראל, לא, הם היו טוב עין, הוא יבורך. התנהגו במידה של טוב עין, פרגנו ללוויים, והיו מוכנים, סבר, שהלוויים יקבלו יותר מאיתנו. החידושי הרים היה אומר שלפרגן, הוא אומר שהוא, דרך אגב, חידושי הרים זה היה העבודה שלו בחיים. כל התורות שלו, הוא מדבר על העניין הזה, טוב עין, טוב עין, הוא מדבר המון על העניין הזה. והוא אמר שכל החיים שלו עובד על זה. הוא אמר לעבוד בגשמיות, לפרגן למישהו אחר, הוא אומר, זה היה קל. אבל לפרגן למישהו אחר ברוחניות, הוא אומר, זה קשה. שהוא נהיה באמת, מה שעיקרי בעיניו, ברוחניות, שיהיה למישהו אחר יותר ממני, ואני מבטר לו, ושמח שיש לו את זה, זה דבר מאוד מאוד קשה. ופה בני ישראל, הם פרגנו לנביאים, הם נתנו להם, אתם תהיו קרובים יותר מאיתנו לקדוש ברוך הוא, אתם תהיו הנביאים ואנחנו נהיה רחוקים יותר, ונתנו להם את זה בשמחה. ובמידה הזאת של טוב עין שהיה להם, היה להם את הכוח לסנוח את הלוויים, והכוח של הלוויים מגיע מתוך הסמיכה של בני ישראל. והיום הלוויים, התפקיד שלהם הוא להעלות את בני ישראל, להיות הגורם הממוצע, המקשר, המקרב את בני ישראל לקדוש ברוך הוא, וללוויים יש את הכוח לעשות את זה בכוח הטוב עין, שזה המידה שהם קיבלו לבני ישראל בכוח הסמיכה היא. איך אומר השם משמואל? החתם סופר יש לו מהלך קצת שונה, הוא הולך בכלל, הוא הולך על סדר הפסוקים. אם תשימו לב, זה הולך ככה. והקרבת את הלוויים לפני אוהל מועד, והקלת את כל הדת בני ישראל. זה הדבר ראשון לפני אוהל מועד, והקלת את כל הדת בני ישראל, והקרבת את הלוויים, פסוק סט, יוז, יוד א', אומר, והקרבת את הלוויים לפני אוהל מועד, והקלת את כל הדת בני ישראל. והקרבת את הלוויים לפני השם, שזה דרגה יותר גבוהה, יותר קרובים לקדוש ברוך הוא, זה לא לפני אוהל מועד, אלא לפני השם. וסמכו בני ישראל את ידיהם על הלוויים. אתה רואה שעוד פעם, זה הולך כאילו, לפני אוהל מועד יש לך לוויים, בני ישראל. אחר כך, לפני השם יש לך לוויים, ובני ישראל. וניף אהרון את הלוויים תנופה לפני השם את בני ישראל, עוד פעם, לוויים ובני ישראל, והיו כל עם ישראל לעבוד את עבודת השם. כל עם ישראל עכשיו לעבוד את עבודת השם, שזה הדרגה הכי גבוהה. לא רק עומדים לפני השם, אלא לעבוד את עבודת השם. אז דרך חתם סופר, הוא אומר שהדרך הולכת שהמנהיגים מקבלים כוח מהעם, והעם מקבל כוח מהמנהיגים. הוא אומר, זה גלגל. שהמנהיג מתחיל, בעצם העם, המנהיג לא יכול לבוא לבד. כן, יש תמיד השאלה הזאת, גם מנהיגים גדולים, וגם מנהיגים רשעים, האם הם בעצם תוצאה של התקופה שלהם, או שהם לא תוצאה של התקופה, אלא הם עצמם יצרו את התקופה, כן? זאת אומרת, אני לא יכול לחשב את דוגמאות, אבל כך גם מנהיגים גדולים מאוד בעולם, כן? אם לטוב ואם לרע. היטלר, כן? האם הוא היה תוצאה של גרמניה? או שלא, הוא פשוט יצר את גרמניה הנאצית, לעומת צ'רצ'יל. האם הוא היה תוצאה של אנגליה עבודת כמו, וכל מנהיג אחר שהיה נמצא, היה הופך להיות הוא? או שלא, הוא פשוט יצר את אנגליה של אף ש... התאימה לו, הם התאימו אז אחד לשני, ואחר כך לא, והוא היה מאוד עצוב מזה, כן? אבל אחר כך הם לא התאימו. זאת אומרת, אז רגע, זה היה, האם זה האיש גרם את התקופה, או התקופה גרמה את האיש? ולהבדיל בין הקודש ובין החום, יש לך גם חזון איש, או גדולי ישראל אחרים. יכול להיות שאם היה אדם, בסדר יכול להיות כמו ברוח, אבל בדור אחר, בתקופה אחרת, הוא לא היה משאיר כזה רושם. נכון. בכל אופן, אבל תמיד יש לך את השאלה הזו. חתם סופר אומר שזה עובד ביחד. זה הולך מצד אחד, העם מביא את המנהיג. זאת אומרת, הם מעלים אותו, הם דורשים ממנו ללכת בדרך הזו. אבל בסופו של דבר, המנהיג מוביל את העם. ואז העם מוביל, דוחף את המנהיג יותר חזק לכיוון הזה. ואז העם עוד פעם, זה סוג של גלגל. וככה זה צריך ללכת לגלגל הזה. הוא אומר, וגם פה בפסוקים אתה רואה את זה. אבל בהתחלה זה הולך, והקרבת את הלוויים לפני אוהל מועד, הלוויים באים לפני אוהל מועד, והקלת את כל הדת בני ישראל. הם בעצם, הם הלוויים, הם מבחינה מסוימת המנהיגים. הם מובילים את כל העם אחריהם לדרגה הזאת של לפני אוהל מועד. ואז בכוח זה שכל עם ישראל נמצא לפני אוהל מועד, עם ישראל התעלה. עם ישראל עלה דרגה גבוהה יותר, אז המנהיגים נדחפים לדרגה גבוהה יותר. מגיעים לדרגה גבוהה יותר. והקרבת את הלוויים, הישר. וברגע שהלווים לפני השם, ותמכו בני ישראל כדיהם על הלווים, כאילו עם ישראל מגיע אליהם לשם, והניף אהרון את הלווים תופה לפני השם מעט בני ישראל, והיו עם ישראל לעבוד את עבודת השם. זאת אומרת, זה עובד כאילו, הנהגה והעם זה גלגל, עכשיו הגלגל גם יכול ללכת לצד השני. העם מדרדר את המנהיג, והמנהיג מדרדר את העם, אולי. טוב, אז יש לנו, זה קח את הלוויים מתוך בני ישראל, בכוח בני ישראל, הם מקבלים את הכוח שלהם מבני ישראל, ועושים את העבודה הזאת. כבר טוב, והקרבת את הלוויים לפני ערם העד, וסמכו בני ישראל כתדיהם על הלוויים, ו... יש פה, והניף הערות הלוויים והיו לעבוד את עבודת השם, והלוויים יתנוחו את ידיהם טוב, מביאים עכשיו שתי פרים, לחפר על העבודה הזרה שהם עשו, ואמר את זה את הלוויים בקרוב לפי בנה, ונשא אותם תנופה לשם. והיא גלתה את הלוויים בתוך בני ישראל, והיו לי הלוויים. ואחרי כן יבואו הלוויים לעבוד את ישראל מועד, ותיארת אותם, והנפת אותם תנופה. איך באמת היו עושים את התנופה הזאת? מה היה הדרך של התנופה? מרים אותם, אז יש כמה משמעויות מעניינות. בעיקרון התנופה, בחזקוני הוא כותב שזה היה נס. למה? כי איך אהרון מצליח להניף 22 לוויים, הוא אומר 22 אלף לוויים להניף אותם, וכל אחד להניף אותם מזרח מעלה, מטה, ולדעה ארבע רוחות השמיים, וכשנות, מעלה, מוריד, מוליך ומביא, הוא אומר חייב להיות לדעה נס. ותנחום הקודם שזה הכל ביום אחד. זה גם חידוש גדול. בעיקרון היה אפשר להתפרד על תקופה. אגב, ראיתי היום שחיים גניאסקי כותב בתעמד יקרא, שכשהוא היה ילד, אז הוא למד את הפרשה הזו של תקופה, והוא לא הבין איך יכול להיות, שאהרון הכהן הניס כל כך הרבה לוויים. אז אמר, חיים זכר הראה לו שאפשר לעשות את זה, אם אתה עושה משקל, ואתה שם בצד אחד הרבה אבנים כבדות, ובצד שני שם את הלוי, ואז שם את האצבע על האבן, ואז הוא מניף. את ה... אני לא יודע אם באמת עבדו עם ההמצאה הזאת או לא, אז הוא פשוט רצה להגיע לזה, בשביל להסביר לו את זה. בלי להגיע לצורך שזה היה נס. הוא רצה להסביר לו שיבין את זה בשכל. אבל בחזקוני באמת חוזר לבורך, זה היה נס. התנובה הזאת הייתה נס. יש במשמעות של קורח, קורח, אחד הדברים שהוא רוצה להם לצחוק, זה הסיפור הזה של התנופה. הוא אומר, תפסו אותי בידיים וברקליים, הוא אומר, תפסו אותי בידיים וברקליים, וככה הניפו אותי. המשמעות של תנופה זה לא היה ככה להרים, אלא פשוט שיבו אותו וככה הניפו אותו. זה היה תנופה בצורה מאוזנת, משחר, כך המשמעות מקורח. המעניין הוא שלפי החזקוני, שאתה אומר שזה היה נס, זאת אומרת, קורח רואה בעיניים, רואה נס, הלכון מצליח ביום אחד, תנופה 22 אלף איש, ומה התוצאה שלו? זה הכל מגיע לעשות אותו. תראה מה זה כוח של היצנות. יכול לקראת משהו לכל עם ישראל רוצה היה הנס, ומידי עצמו לעשות ולהביא לסיפור של קורח. אבל היו עושים באמת, עשו תנופה לכולם. ואז הוא אומר, ואחרי כן יבואו הלווים לעבוד את אוהל מועד, ותיארת אותם. כן, 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 לאשתו. כשהוא חזר הביתה, אז הפסוק אומר, חוכמת נשים בנתה ביתה, ואיוולת לידי את זה. חוכמת נשים בנתה ביתה, זה אשתו שלום מפרס. שאמרה לו, מה אתה רוויה, אחי, משה, אני לא יודע לך תקלור. עם קורח המלך, גם אתה תקלור, יש לך להרוויה. אגב, זה חוכמה נדירה. זה משהו שכל ילד מבין, לא? החוכמה היא בזמן מחלוקת לקלוט את זה, זה חוכמה נדירה. זה נדיר מאוד, חוכמה כזאת. בזמן שהרגש בוער לדעת את החוכמה קשים את הביתה. זה עיוולת מידי את ארצנו, זה אשתו של קורח. חזר הביתה מכולה, אחרי התנופה שעשו לו, והתחילה לעשות ממנו צחוק. ברגע שהיא עשה ממנו צחוק, היא הביאה אותו, גררה אותו לכיוון המחלוקת הזאת. ואז כי נתונים נתונים הם עלים מתוך בני ישראל, תחת פתרת כל רחם בכל כל מפני ישראל, נקחתי אותם לי, הם נהיו במקום הבחורים, שהם טעו בעגל. כי לגול בכור בבני ישראל, ועדה ובאים אביום הקדיק כל בכור בראש ישראל, נדשתי אותם לי, ואקח את המדינים תחת כל בכור בבני ישראל, ואקח את המדינים נתונים להרון ובכור בבני ישראל, להרון את עבודת בני ישראל, לא יהיה בבני ישראל נקס, בגלל בני ישראל על הקודש. כמה פעמים פסוק פה בני ישראל? אז בפסוק הזה עצמו, חמש פעמים. פסוק אחד, ואתנה את הלוויים נתונים לאהרון ולבניו מתוך בני ישראל, לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד ולחפר על בני ישראל, ולא יהיה בבני ישראל נגד בגשת בני ישראל אל הקודש. אז אם אתה מתקל על הפרשה כולה, גם כתוב פה אהרון פעמים בני ישראל, כתוב פה 13 פעמים בני ישראל, בכל הפרשה. 13 פעמים בכל הפרשה בני ישראל, אומר המשך חוכמה, זה בא לגלות לנו שבעצם אחרי חטא העגל, עם ישראל היה אמור להיות בו נגף. עם ישראל היה אמור להיענש על חטא העגל. ובכוח ה-13 מידות של רחמים, נעשתה ההחלפה הזאת שבין הלוויים לבני ישראל, ובני ישראל ניצלו. זאת אומרת, לכן 13 פעמים בני ישראל, לא, אבל רק פעם אחת, עדת בני ישראל. לא, למה? כי עדת בני ישראל זה גם אנשים. אנשים לא היו כזו כפרה. הם גם נהיו לוויות, כן? יש לי מי בלוויה. בת לוי, שהם בה... יש לו מי נהי, אבל אומר, וכן, אדם אחד מאלף מצאתי, ואישה בכל אלה, לא מצאתי. מה זה אלה? באלה לא הלכה ישראל. לא הייתה אישה אחת שחטאה בעגל, ואישה בכל אלה לא מצאתי. לא הייתה אישה אחת שהייתה באלה אלה הלכה ישראל. אני אומר, לכן, עדת בני ישראל כתוב רק פעם אחת. אבל בפסוק הזה עצמו, בעתני החלביים נתונים לארון ולבניו, יש חמש פעמים בני ישראל. אומר רשי למה? חמש פעמים נאמר בני ישראל במקרא הזה, להודיע חיבתן, להודיע את החביבות של עם ישראל, שנכפלו הזכרותיהן במקרא אחד כמניין חמישה חומשי תורה. אז זה מניין חמישה חומשי תורה. יש פה חמש פעמים, מניין חמישה חומשי תורה. אגב, יש עוד כמה מניינים מעניינים בחמש פעמים האלה. הספר המנהיג, אחד מהראשונים, כותב שבצור ישראל, קומה בעזרת ישראל, עובדי חינומך יהודה וישראל, גולי נשא זקות שמו, תוש ישראל, ברוך אתה השם, ועד ישראל. אומר יש גם כן חמישה פעמים ישראל, כנגד חמש פעמים שכתובים פה בצור ישראל. זה למה, יש תמיד פה... לא, אבל גם נוסח אשכנזי לא הופיע. כן. אבל זה גם שונה, אבל נוסחות. לא משנה. יש דרך אגב, ראיתי הרב שלמה לוינשטיין כותב שיש עוד מקומות בתפילה שיש עוד פעם. אתה רואה, מי באמונה כל זאת, זה הרבית, עד, שומר אבו ישראל עד, חמש פעמים ישראל. וככה, הוא אומר גם, לא בדקתי אותו בנוסחות. הוא אומר, גם שם זה חמישה פעמים. אומר, מי יהי כבוד, עד ויברך דוד, עיקר פסוקי דדירה, חמישה פעמים ישראל. הלל, הלל הקצר, כן, שאומרים בראש חודש, ובכל המועד פסח, הלל הזה, חמש פעמים ישראל. יש מספר מעניין, אתה רוצה המון פעמים ישראל. למה? חמש פעמים בני ישראל. מה העניין באמת? אז העניין הוא בעצם החביבות. החביבות היא עצם הזכרת השם כמה פעמים. הגאון מבין לה, יש בסידור שיח יצחק, עם הפירוש של הגאון, כותב שיש, כתוב בפסוק, כבן יכיר לי את רעין, כי מדי דברי בו זכור את קרנו עוד. אז כן, חמור מאי לא, לכן הרחמנו נאום השם. נכון, ההפטרה של היום השני של ראש השנה, ואומרים את זה גם בתפילות של ראש השנה. בזיכרונות, אומר, הבן יכיר לי את רעין, כי הקדוש ברוך הוא שואל, הבן יכיר לי, האם, תן לי, יכיר לי אפרים, עם אפרים, שזה בעצם אחרת השבטים, אבל זה מסמל את כל עם ישראל. אפרים הם אפר ועשר, הם היו פה יכולים להיות מזמן, עשר על המזבח, ועשר בכבשן האש. אפרים, הבן יכיר לי אפרים, האם אפרים הוא בן יכיר לי? אם ילד שעשועים, האם הוא ילד שעשועים? אז למה כי מדי דברי בו, זכור אז קראנו עוד? למה אני מזכיר אותו כל הזמן? זאת אומרת, יש בן אדם שמספר, דיברתי עם יוסף, והוא אמר, אמרתי לו, והוא אמר, אני לא אומר יוסף אמר, ואמרתי לי יוסף אמר. אתה אומר, כשהאדם מזכיר, אז מה שאומר לי זה בשם המלך, כן? אבל כשהאדם מזכיר, זה חובל. אומר, אמרתי לו, אמרתי לרב, והרב ענה לי, לא אומרים, אמרתי לו והוא ענה לי, אמרתי לרב, והרב אמר, יש ביטוי של חביבות, ביטוי של כבוד, שמזכירים את השם פעם אחר פעם. לא אומרים הוא. דרך אגב, החכם בנתניהו בשירות, הוא היה כידוע ראש שיבה בפורת יוסף, הוא הדבר הראשון שהיה עושה בשנת לימודים, זה ללמוד את השמות של כל התלמידים. היה יודע את כל השמות של התלמידים מדויק. השם הפרטי, שם המשפחה, הכל. למה? הוא אמר שהגמרא אומרת ששאול המלך שואל מדוע לא בא בן ישי, גם אתמול, גם היום אל הלחם. בן ישי, לא אומר דוד, הוא אומר בן ישי. הגדול של דוד המלך נעלם מזה, הוא אומר, ריבונו של עולם, אין לי שם? למה הוא מכנה אותי בזלזור, בן ישי? נכון, אבל זה כתוב הנביא. אבל... נכון, אבל עצם זה שהוא מכנה בן אדם, כי... זה כתוב, הוא אומר, זה עובד המלך אומר, וכי אין לי שם? לא, הוא אומר לי ככה, זה לשון גנאי. אם זה לשון גנאי, אז מה, איך אני אכנה בחור ככה? כי אין לי שם? לכן דבר ראשון שהיה עושה, זאת אומרת, השמות של כל התלמידים. זה כל אחד, על היום הראשון עם כל השמות שלהם. זאת אומרת, פה יש עניין חביבות מיוחד בלהגיד בן אדם בשם שלו. עצם זה שהפסוק אומר, ואת בני ישראל, לכפר על בני ישראל, הכרת השם פעם אחר פעם וחיבתם. למה? יש פעמים הוא כזה, והאם בגלל 5% תורה, זה הסיבה. אומר לך קצת אלה, מה הקצת דווקא כאן שזה מוצא? אומר, מפה אנחנו מדברים על בחירת הלוויים. אתה יכול אולי להבין שעם ישראל הוא פחות. הלוויים הם יותר, הם הקרובים יותר לקדוש ברוך הוא, ולעומת זאת בני ישראל הם רחוקים יותר, הם פחותים מהלוויים. אומר, דווקא כאן הוא בא במשמיע, לא, 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 לא. בני ישראל לא פחותים, יש להם חביבות מיוחדת. בני ישראל, בני ישראל, בני ישראל, מזכיר את השם שלהם 5 פעמים, לגלות ולהראות את החביבות שלהם. וככה, מה המספר הזה של 5 חומשי 5, כנגד 5 חומשי תורה? אבל הוא בא להשמיע, איפה החביבות של עם ישראל נמצאת? יש כתר כהונה, יש כתר לוויה, יש כתר מלכות, נכון? כתר כהונה, זכה בו, אהרון ובניו, כתר לוויה, זכו הלוויים, זה לא יכול להיות לפי, גם הוא משלם הרבה כתר, זה לא עובד. והוא כתר מלכות, אבל דוד שלו זה זרוע אחריו. אבל כתר תורה מונח בקרן דוד. כל הרוצה יבוא ועיתון. אומר 5 חומשי תורה, זה החביבות של ישראל. שם יש לכל אחד מהם את הכוח להגיע להכל. והתנאי תלמידים, בני ישראל, בני ישראל, בני ישראל, 5 פעמים לגלות פה את הכוח של בני ישראל להגיע למעלה שלהם. ולא יהיה בבני ישראל נגש בגשת בני ישראל אל הכל. יש לך אגב, נראה לי שהאורך חיים הקדוש, יש לו הסדור פשוט, זה נתנה את המשפעמים האלה. הוא רוצה לתת לה ללמד משהו, להפיע פשט. יש גם כל טעם פה בבני ישראל. הוא אומר, יש פה נתונים לארון ולבנה, ולא בבני ישראל נגש בגלל שבני ישראל אל הקודש. נראה לי שהמגיד מקושנית, אמרי נועם, מג'יקו, זה בשם המגיד מקושנית, שמה זה יהיה בבני ישראל נגש, בגלל שבני ישראל אל הקודש. הוא אומר, בני ישראל יכולים להגיע אל הקודש בשתי צורות. אפשר להגיע שיש בהם נגף, יש בעיה, יש צרה, יש מחלה. אז עוד באים לבית המקדש להתפלל. למה הולכים לכותל המערבי? רבי שמעון בר יוחאי, לצדיקים, לכל מיני ברכות, תפילות, כל הדברים האלה. יש נגף. ויש לעומת זאת מצב שברוך השם, הכל בסדר, ובכל זאת באים להתפלל. שטוב, שבשביל שלא יהיה גרוע. תמיד שישאר המצב טוב. הוא אומר, אם ישמרו באמת על הלכות כמו שצריך, ולא יהיה נגף בבני ישראל בגשת בני ישראל לקודש. הם יבואו גם בלי נגף. אומר, יש סיפור מעניין שהיה עם רב שלום מקמינקה. הוא היה חסיד של האדמור מבלז הראשון. פעם אחת האדמור מבלז לא נכנס לטיש בליל הסדר, אז הוא הגיע לעורר אותו. אז הוא הגיע ואמר לו ככה, שהוא עבר ליד בית של כפרי, הוא שומע את הכפרי, הוא אומר, והיא שעמדה. עכשיו הוא אמר, והיא שעמדה ככה בעברה החסידית, הוא היה מארץ, אז הוא לא ידע בדיוק מה הוא קורא, אז הוא ניסה להסביר, אבל הוא ניסה פירושים. אז הוא אומר, הוא שומע אותו, הוא מסביר ככה. והיא, איך אומרים, הוא בעברה חסידית, כן? ותותירי ממני עד בוקר, ונותר ממני עד בוקר, ויש לי טרופי, לא? טוב, הוא אומר, היא שעמדה לאבותינו ולנו. היא, הצדיק מבל, הוא עומד ומתפלל לאבותינו, על האבות שלנו הוא מתפלל, ולנו מתפלל עלינו. כלומר, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו. הוא קרא לחלותינו עם חטא. כמו ביחל משה. לא היה צדיק אחד בלבד, עמד ומתפלל בשביל בני ישראל. אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. כל דור ודור יש צדיקים שעומדים, ועוד פעם, במקום כך, עומדים ומתפללים על בני ישראל. הוא אומר, ניגשתי, שאלתי אותו, אבל איך תסביר את הקטע האחרון? והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. מה זה קשור? הוא אומר, לא, הקדוש ברוך הוא מציל אותנו, שלא נצטרך לבוא לצדיק. והכל יהיה טוב. מתי באים לצדיק? יש צרות, יש מחלות, יש בעיות. הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אז טוב, המגיד מקודם זאת אומרת, תפרש פה את הפסוק. יזכו בני ישראל שלא יהיה בבני ישראל נגף, יש את בני ישראל לקודש. יבואו להתפלל, יבואו לזה, הלכו לכותל המערבי, הלכו לרבי שמעון בלי צרות. הכל יהיה טוב, זה יבואו להתפלל. נזכה כולנו בקרוב בגאולה שלמה. רבי חנינא בן הקשיא אומר, כדי ברוך הוא ישראל לפעמים יכחו בו להם תורה ומצווה שנאמר, אני חופש מצפה, אם תרוב יאדיר. אמן.